יש איזו סינכרוניות לפעמים, בריטריטים עוד לפני שהם מתחילים. אחר כשכתבתי לי נקודות בבית על מה הייתי רוצה לדבר בסופה של זה, אחת הכותרות שהייתה, הייתה לחזור הביתה. ואיכשהו המשפט הזה מופיע פה לא מעט. אז החלטתי שנגוון ונקרא לשיחה הזו קצת אחרת. אז להתאהב בהרפייה. זה הכותרת שנתתי לשיחה. סטיבן דיבר... הזכיר את עולם האייפונים. שומעים אותי? הזכיר את עולם האייפונים, ובאמת הרבה פעמים, לא יודעת מה איתכם, אבל נראה לי שאתם בטח שותפים לתנועה הזאת של להסתכל מה קורה לעולם שלנו, ולאן הוא הולך, וקצת לדאוג. על התנועה של העוד ועוד ועוד ולייצר, ככה למלות את החלל כל הזמן בדגמים יותר משוכללים של הכל. אבל דווקא לפני שבאתי לפה, שבוע לפני, ככה היה כמה ימים שפתאום מצאתי את עצמי, כל הזמן רואה את התנועה ההפוכה. זה היה נורא משמח. זה התחיל ככה שהייתי במעיין ליד הבית, זה יומיים לפני הריטריט, וישבו לידי זוג, נראה לי בני 16 או משהו כזה. הם היו נורא חמודים ונורא צעירים ונורא מאוהבים. והם ישבו שם ככה ושוחחו, והדים מהשיחה שלהם הגיעו אליי. והד אחד שהיה נורא מתוק בעיניי היה ככה מין שיחה של כמה עצוב להם שבעולם שהם חיים בו עכשיו, אנשים כבר פחות מדברים אחד עם השני ברכבת, כמו שהם יודעים שהיה פעם. וכמה הם היו שמחים לחיות בעולם שבו מדברים אחד יותר עם השני ברכבת, הוא ככה אמר, ואז היא אמרה, והיא הייתה נורא מתוקה. היא אמרה ככה, אתה יודע, אבל כשפונים אליי ברכבת, אז לצערי התגובה הראשונה שעולה לי זה בגלל שאנשים לא מדברים אחד עם השני, זה מה רוצים ממני. היא אמרה כזה, הלוואי ולא הייתי חשדנית כל כך לדבר הזה. הלוואי והייתי מניחה את הטלפון ומדברת איתם. כאילו כששמעתי את השיחה שלהם, משהו בי נרגע, אחרי זה גם אמרו לי שיש איזו תנועה בדור החדש של לוותר על פלאפונים. משהו בי נרגע מהחשש הזה, כי יש את שתי התנועות האלה בחיים. תנועה אחת מייצרת עוד ועוד ועוד ועוד. ואל מולה יש את תנועה של אנרגיית החיים שזורמת בעוצמה שאי אפשר לעצור, no matter what. ופוגשת חיים. כשהייתי עכשיו בהודו, אז ככה ישבתי כל יום למדיטציה באשרם של רמנה מהרישי, וקרה לי משהו, לא הייתי שם 8 שנים בערך, ושמתי לב שככה קרה לי מה שנורא זכור לי מפעם קודמת, שברגע שמשהו בי היה נרגע, שקט, נפתח, מיד כאילו קשרי עין היו קורים. אבל כזה על השנייה שמשהו כזה חזר הביתה, פתאום עיניים פוגשים עיניים, פתאום מלא אנשים זרים מחייכים אליי, ופתאום יש איזו תחושת מוכרות כזאת, מתוקה. יש איזו תנועה שברגע שהאנרגיה הזו שמתפרצת anyway של חיים לחיות, אנחנו פוגשים אותה, נותנים להם מקום, היא לוקחת אותנו. אבל מה שיפה זה שהיא שם בכל מקרה. יש כל כך הרבה דוגמאות לזה כל הזמן. שוב, באזור הזה שהייתי בהודו יש סלעים ענקיים. וכשהולכים שם בהר, הכל סלעים, אבל כל הזמן אפשר לראות איך בין הסלעים, אתם מכירים את הדימוי הזה? איזה פרח יוצא מאיזה סדק? נכון, אי אפשר לעצור באמת את האנרגיה הזאת. אפשר לנסות נורא חזק. אפשר להרגיש לפעמים שאנחנו בגלות רחוקה. אבל הזרם הזה והפרץ הזה, שם anyway. אז כשהבודה דיבר ככה על הדרך שלו, הוא קרא לזה דרך של שחרור הלב תודעה. אז השאלה מעניינת לשאול את עצמנו, ותכף נשאל, ממה בדיוק אנחנו משחררים את הלב תודעה? ואם אנחנו רגע חוזרים לדימוי הזה של חזרה הביתה, אתם יודעים מה, בואו קחו רגע, לעצום עיניים, או לא לעצום עיניים, מה שבא לכם. אבל להיות עם הדימוי הזה, של חזרה הביתה, שככה נשמע הרבה פה בחלל. ולבדוק מהו בשבילכם. מה זה הבית הזה? ומי זה ומה זה שחוזר אליו? ואולי גם מי זה ומה זה ואם יש מישהו כזה שאי פעם עזב את הבית הזה. וברגעים שבהם אנחנו מרגישים חסרי בית, בגלות רחוקה מהבית הזה, מה קורה שם בתודעה? אני מניחה שאנחנו כבר יכולים לגלות שברגע אחד אנחנו יכולים להרגיש בבית, וברגע אחרי רחוקים ממנו שנות אור. נכון? זה לא עניין של שנים לפעמים. מה זה התנועה הזו בתודעה שבינינו לבין להיות בבית? בודה מדבר על זה רבות, על התנועה הזו, לא? ההזמנה של הדרמה של הבודה, ככה שהוא פרס את הדברים שלו באותם ארבע אמיתות, שבטח רובכם מכירים. האמת הראשונה שאומרת יש אי נחת, והאמת השנייה שאומרת יש מקור לאי נחת, והאמת השלישית שאומרת אפשר להפסיק את אי הנחת. זאת לא הזמנה רק ללכת בדרך ארוכה שמביאה אותנו לסוף, אלא זה הזמנה בכל רגע קטן, קטנטן, גדול, לא משנה, שאנחנו מרגישים שאנחנו לא בבית, שאנחנו מרגישים שאנחנו בגלות, או אפילו שאנחנו מרגישים רק שאנחנו ברחוב ליד. כל רגע קטן כזה יש פה הזמנה לראות איזה תנועה עכשיו של התודעה חטפה אותנו. ואיך אפשר לעשות תנועה אחרת? יש משפט יפהפה, שאולי חלקכם מכירים אותו, לא תמיד אנחנו מכירים אותו עד הסוף, הוא מצוטט כזה עד האמצע, של מורה בשם דוגן, שאומר את זה בצורה נורא נורא יפה, הדרך הזאת היא לזהות מה קורה שם ולהרפות ממה שקורה שם. והוא אומר ככה, ללמוד את העצמי, זה לשכוח את העצמי. לשכוח את העצמי זה להיות באינטימיות עם כל הדברים. להיות באינטימיות עם כל הדברים זה להרשות לגוף ולמיינד לנשור. זה חלק שלפעמים משאירים בצד כי הוא קצת אניגמטי. מה זה להרשות לגוף ולמיינד לנשור? אבל בינינו לבינינו אנחנו גם הרבה פעמים שואלים מה זה באמת להיות באינטימיות עם כל הדברים, נכון? אומרים את זה מלא בהנחיות דרמה, להיות באינטימיות, כאילו זה ברור מה זה להיות באינטימיות. זה שאלות נהדרות להמשיך לשאול מה זה בשבילנו. מה זה ללמוד את העצמי? מה זה לשכוח את העצמי? מה זה להיות באינטימיות? ומה זה לתת לגוף תודעה לנשור? אחד ההסתכלויות על זה, הדרכים למצוא לזה תשובה, אנחנו באמת יכולים למצוא באותן ארבע אמיתות. אז אני במיוחד רוצה לדבר היום, אמרתי, להתאהב בהרפיה. אני רוצה לדבר על האמת השלישית. אבל כדי להגיע אליה רגע ככה, בואו נדבר גם על האמת השנייה. נדבר על האמת השנייה, קל לדבר דרך מחשבות, נכון? הרבה ממה שאנחנו עושים פה, ואנחנו שמים לב, דיברנו על זה לא מעט. לאין סוף הסיפורים שמסתובבים לנו בתודעה. ובטח שמנו לב עד עכשיו, אני מניחה, אני די בטוחה, ששמנו לב שיש סיפורים שיש איתם יותר בעיה, ויש סיפורים שאין בהם שום בעיה. יש מחשבות ש... whatever, רכבות שיבואו וילכו, ויש רכבות שמגיעות לבקר, ואנחנו... את כל המחסומים שאפשר להוריד ברציף כדי שהרכבת הזאת לא תגיע ולא תישאר, נכון? כן, אתם... כן. כמו על אותו דף. המחשבות האלה, שאנחנו מורידים עליהם את כל הסחרים שלא ייכנסו, בדרך כלל מרגישות הרבה יותר דביקות. זה הסיפורים של אני לא מספיק טוב, אשמה, בושה, למה ככה, איזשהו ספין מהעבר שמסתובב בתודעה בלי הרף, למרות שככה ביקשנו ממנו ללכת אין ספור פעמים, או כמו שככה חלקכם אמרתם, ההרגל לתכנן. יש הרגלים מנטליים שהם הרבה יותר דביקים, ויש מחשבות שאנחנו יושבים פה ואין שום, אין שום בעיה איתם, נכון? המחשבות הדביקות יותר, בדרך כלל, במה הן עוסקות, במי הן עוסקות? אתם יכולים להגיד בכל רם. נכון? המחשבות הדביקות ביותר, בדרך כלל אנחנו הכוכב הראשי. תבדקו רגע אם המחשבות שמפריעות לכם, האם המילה אני מככבת שם או לא. נכון? היא שם. בדרך כלל המחשבות שיש איתן בעיה קשורות אליי. כשאני כאילו נזכרת בסרט שראיתי אתמול רגע, אין עם זה הרבה בעיה. מתי מתחיל להיות עם זה בעיה? כשאני כועסת על עצמי שאני נזכרת בסרט, כן, מגיעים החיצים הנוספים. ברגע שאני מככב שם, מתחיל להיות העולם הזה של הזדהות שדיברנו עליו ודחייה. ותראו שהתנועה הזאת היא שני הצדדים כל הזמן. כשיש הזדהות יש דחייה. הבודה הזמין אותנו ממש להתעניין בתנועה הזאת. מה שאנחנו עושים פה הרבה פעמים עם המחשבות, אנחנו מתרגלים מיינדפולנס, אנחנו מתרגלים ריכוז, שמים בצד, שמים בצד, שמים בצד, שמים בצד, נהיים ספצים בלגרש מחשבות. ועד אנחנו מפספסים את ההזמנה הגדולה של הבודה שאומר, בואו נלמד אי נחת, בואו נכיר אי נחת כדי להשתחרר מאי הנחת. לא בואו נהיה מומחים ולעשות ככה, אלא בואו נראה את הדרמות ואת הסרטים האלה כדי ללמוד מהם משהו גדול על חופש. ואחד הדברים היפים שהתרגול מראה לנו לאורך זמן, וזה לא קל לפעמים ככה, אנחנו שוכחים את זה שוב ושוב, זה שאין שום היררכיה של חוויות. איתי? אין שום היררכיה של חוויות. בשביל ללמוד על חופש, שלשם כך אנחנו כאן, האורות הכחולים, סגולים, לבנים מנצנצים, אולטרה סגול שאנחנו רואים, או המחשבות על למה להזזל עשיתי את מה שעשיתי לפני שנה, עדיין, אותו דבר. שתיהם יכולות ללמד אותנו באותו אופן על הרפאיה וחופש. יודעים למה? זה ברור? או לא ממש? מה קורה עם האורות המנצנצים? חולפים. מה עוד קורה? אם אנחנו כנים לפני שהם חולפים או אחרי שהם חולפים? אנחנו נורא רוצים שהם יישארו. באמת, שמעתי, ומה זה שמעתי בו? כאילו, מכירה גם מעצמי. לא מעט פעמים שאנשים מגיעים לריטריט פעם אחרי פעם אחרי פעם כדי לתפוס את החוויה שהייתה לפני 20 שנה. ופעם אחרי פעם זה לא הולך. וזה כשאנחנו מדברים על ריטריטים, אבל זה אותו דבר בחיים. נכון, הטעם של ההתאהבות הראשונה לעולם לא תהיה אותו דבר. איי, איזה בסה. אבל אנחנו רוצים ומנסים ועובדים קשה. הרבה פעמים אותן חוויות נורא נעימות במדיטציה הן אלה שמרחיקות אותנו מהחופש. בגלל עוצמת ההשתוקקות ועוצמת ההיאחזות. החוויות הלא נעימות לעומת זאת, מה הן מייצרות? סלידה, דחייה, המון המון מאבק. וכשאנחנו יושבים ומתבשלים במאבק מתישהו, תודה לאל, זה נמאס עלינו. כאילו, אי אפשר באיזשהו שלב, נכון? הרגעים האלה שזה נמאס עלינו, הם הרגעים שבהם התבונה נגישה לנו. לכן הרבה פעמים החוויות הלא נעימות מלמדות אותנו על חופש, הרבה יותר מהר מהחוויות הנעימות. כן, הבודה אמר, בוא נראה אי נחת ונבין את המקור של אי נחת. אז אנחנו יושבים כאן ורואים לעומק מה התודעה עושה, ואמרתם סדרות, סרטים, סטיבן אמר, אופרה צבון, וזה מרתק. זה מרתק, וגם בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, התבונה באיזשהו שלב מתפתחת. עכשיו שהייתי חצי קשור, ואני אספר לכם. עכשיו שהייתי באשרם, נזכרתי למשהו שקרה לי שם. שכחתי מזה לחלוטין. שקרה לי שם לפני 10 שנים שישבתי למדיטציה. עכשיו, זה לא אשרם בשתיקה, אנשים באים והולכים. ישבתי למדיטציה ובאה אליי איזה גברת הודית עם תינוק קטן. אמרה לי, את יכולה לשמור לי על התינוק? אני צריכה לשירותים. ושמה לי את התינוק והלכה לשירותים. התינוק קצת בוכה, אני מרגיעה אותו, חמוד. יושבת איתו למדיטציה, עוברות 5 דקות. בסדר, בטח ייקח לה קצת זמן, תחזור, עוברות 10 דקות. אחרי שעוברת 15 דקות, הסרטים של הטרור והאימה בראש שלי באמת כבר הפכו ל... וברגעים האלה זה מדהים לראות, אנחנו מכירים את זה כולנו, וזה מלמד אותנו כמה מהיר התנועה הזאת של ההזדהות, וכמה אנחנו בונים, מגדלים באוויר ברגע. זה כבר משטרה, הכל התרחש שמה. משטרה בהודו זה לא דבר נעים. סרטים שלמים, אחרי 20 דקות, okay, מתחילה איזה תנועת, טוב, זה מה שקורה, זה מה שקורה, נקבל, לא? אחרי 40 דקות ישבתי בבליס, קיבלתי מתנה מרמנה, רמנה זה המורה של האשרם שלו, כאילו, מה יכול להיות יותר... במקום הזה לקבל מתנה תינוק, וזהו, אני אטפל בו. שארית חיי, ובאמת שהייתי מאושרת כבר. ואז היא הגיעה, כמובן. 3/4 שעה לקח, אז הפעם ראשונה שאני מספרת את זה לציבור, זה קצת מביך. 3/4 שעה לקח לה להגיע. וואו, כמה תרחישים, כמה עתידים. נכון, זה קורה לנו פה, זה קורה כל רגע נתון, התחתנו, התגרשנו, התאהבנו, התחרטנו, ועדיין כשאנחנו יושבים כאן, לרגעים זה מצחיק בגלל שיש מספיק יציבות ומיינדפולנס, אבל ביום יום רוב הזמן זה לא כל כך מצחיק. ביום יום רוב הזמן זה כל כך אמיתי. אותם מגדלים שבאחד הטקסטים מדברים עליהם כמו בועות סבון, כמה ביום יום זה מרגיש כמו בועות סבון, וכמה אני הזה מרגיש כל כך משמעותי והרי גורל. ואיך זה להסתכל על האני הזה, נגיד את זה בצורה הכי גסה, וזה נכון, כאוסף של בא לי לא בא לי. על זה נבנים מלא 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 נרטיבים, אבל כל הנרטיב הזה של הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אני, מתחיל בתנועות האלה. זה בא לי, זה לא בא לי, זה אני אוהבת, זה אני לא אוהבת, זה חבר, זה אויב, זה התרגול שלי, זה לא התרגול שלי, זה הארץ שלי, זה לא הארץ שלי, ואז נמנה סיפור שלם סביב מי אני. ומה שבתודעה לא מיומנת אנחנו עושים רוב הזמן, זה נלחמים בסיפורים, מנסים לשנות אותם, עושים איתם המון. ומה שהתרגול מזמין אותנו, מה שהבודה מזמין אותנו שוב ושוב, זה לרדת לשורש שלהם. ובמקום להיות מוקסמים מהמילים, שוב ושוב לחזור ולהתעניין במנוע שמפריח את בועות הסבון האלה. והמנוע הזה, אחד הדרכים ככה להסתכל עליו, זה באמת עם המון המון ענווה. הוא מנוע הישרדותי. התנועה הזאת של לייצר ולספר את עצמנו כל הזמן לעצמנו, היא תנועה הישרדותית של איזשהם כוחות שימור, של לדעת מי אני ומה אני, כדי להרגיש בטוח בדבר הכל כך כאוטי הזה, שנקרא חיים, שהוא הרבה יותר חסר צורה ממה שהסיפורים שלנו עושים. והחוסר צורה הזה זה דבר די מפחיד ומבהיל הרבה פעמים. אז אנחנו מחזיקים נורא נורא חזק את כל הסיפורים והגדרות כדי שיהיה לנו איזה רווחה אשלייתית משהו בכאוס הזה. התנועה הזאת, הבודה דיבר עליה כתנועת הביקאמינג. כל הזמן, נכון? נכון, אנחנו יושבים פה וכבר אמרתם, זה כזה כמו איזה דיבוב כזה. גם אם הוא חסר ערך לחלוטין, הדיבוב הזה זה כאילו כל הזמן לתחזק. אני, 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 אני פה, אני פה, זה בטוח, זה רגוע. זה תנועה נורא נוירוטית. כשאנחנו ככה מתחילים לראות את המנוע שלה, נכון? שמתם לב שהאנרגיה הזאת יש בה משהו קצת restlessness? המתח, קל, לפעמים נורא נורא עדין, אבל יש שם איזשהו מתח. אז אנחנו באמת רוצים ככה להתחיל לראות עד כמה כל התפיסות וכל ההגדרות, א', אי אפשר לחיות בלעדיהם, וב', אפשר לראות אותם כבועות סבון, כמבנים שנבנים כל רגע, שאפשר כל רגע ללמוד לשמוט אותם, ולזכור עד כמה הם חלקיים. יש סיפור הודי נחמד על ככה לקוסם הודי שעשה אברה קדברה והוציא מהכובע שלו טייגר. אז הטייגר ככה כולו היה חי שם, הביא שאגה גדולה והקוסם נבהל וברח לו מהטייגר. נשמע מוכר? מה זה? אולי להגיד, מותר.
לא, זה היד, אני אומרת, לא?
זה היד?
הסיפור של הצל.
זה יכול להיות, למשל, המערה, את מתכוונת. לא, סיפור אחר, אבל... אותי זה לקח למשל המערה. אז אנחנו מדברים הרבה על לזהות את התנועה הזאת, ולפעמים אנחנו אומרים, אוקיי, להרפות, לשחרר, let go. והרבה פעמים נראה לי זה נשאר קצת סימן שאלה איך משחררים? מה זה ה-let go הזה? אז אנחנו מתאמצים נורא חזק לשחרר. וכשאנחנו מתאמצים נורא חזק לשחרר, מה בעצם אנחנו עושים? נלחמים, נאבקים, התנועה הזאת של תשחרר כבר, די. כשאנחנו אומרים לעצמנו, תשחררי את זה כבר כמה זמן את יכולה להתעסק בזה? זה האורח של הסלידה. זו אותה תנועה של תודעה לא מיומנת, שמאמינה בסיפורים האלה ולא רוצה אותם כי היא נבהלת מהם. אז התנועה של ההרפייה, קודם כל באמת מבקשת מאיתנו את הקרקע הזאת שאנחנו מטפחים פה של תשומת לב. תשומת לב היא יציבות. תשומת לב היא התחלה של אי הזדהות. לפעמים זה ככה, אנחנו מבינים את זה חצי, אבל כל רגע שאנחנו רואים את העולם הפנימי שלנו, שמים לב למחשבות, שמים לב לדפוסים, זה רגע שנפתח סדק, שאנחנו לא לגמרי הם. זה רגע של אי הזדהות. אולי שנייה אחרי זה ניבלה שוב, אבל הרגעים האלה שאני יכולה להגיד, זאת מחשבה, אנחנו כבר מתרגלים לזה, כאילו זה מובן מלא, אבל החלק בנו שאומר זאת מחשבה, הוא לא מזוהה איתה. ולזכור את זה וממש להישען, הנה הזיהוי. מי זה שמזהה? זה שמזהה הוא לא הסיפור. איך אני יותר ויותר לוקחת מחסה ומקלט בחלק הזה שמזהה, שמתבונן? אז אני רוצה אולי להצביע ככה על כמה כיוונים אפשריים לשחק עם התנועה הזו של שחרור, של הרפאיה, של letting go. ובאמת להגיד שיותר משזו תנועה אקטיבית, זה התכוונות נבונה להיות שם ברגע המפגש עם החוויה בצורה אחרת. כן, כל רגע שיש תפיסה, בעצם הבודה אומר, כל רגע שאני רואה משהו, שומעת משהו, חושבת משהו, יש תפיסה, ואם התפיסה מתחילה התנועה לא מיומנת של לרצות או לא לרצות. אם אני מביאה את המיינדפולנס לרגעי התפיסה, ואת המבט של התבונה שאומר איך אפשר לעשות אחרת, אני מתחילה בעצם לאהוב את האפשרות של הרפאיה. כן, זה לא משהו אקטיבי שאני צריכה לעשות, אלא זאת איכות תודעתית שאני לומדת לאהוב יותר ויותר ולנוח בתוכה. כי התנועה הזו של להרפות, לשמות, פחות לשייך, פחות לנחס, כן, תשמעו את המילה פחות. יש בה פחות, והשקט הזה שאנחנו מייחלים אליו, הסמאדי המדובר, הוא לא איזה יעד רק שאם נעבוד נגיע אליו, מה זה סמאדי? מה זו תודעה אסופה? תודעה אסופה זה תודעה שבאותו רגע לא רוצה ולא עודפת. כשהתנועות האלה פוסקות לרגע, אנחנו כאן. אולי ברגע אחרי זה הם ימשיכו. וכשאנחנו מדברים על סמאדי כאיכות, זה באמת עוד ועוד רגעים כאלה, שהתודעה לא הייתה צבועה בהשתוקקות ודחייה. ודבר ראשון, אולי ככה הפוינטר הראשון שאני רוצה להגיד על זה, זה שהרגעים האלה קורים מלא. מלא מלא מלא, גם ביום יום. מלא רגעים שבהם אין את התנועות האלה. אבל מה? הם לא מעניינים. כשהם לא באים ברעש וצלצולים, הם עוברים לנו מתחת לרדאר, הרבה מאוד פעמים. כי אין שם בעיה. נכון? כשמתחיל להיות בעיה, כשאני נורא רוצה ולא מקבלת מה שאני רוצה, כשאני מאוד לא בנוח, אז אני שמה לב מה קורה. אז תשומת הלב מתעוררת. הרגעים הקטנים שלקחתי שלוק מהקפה שנייה לפני שהגיע חוסר השקט ושלף את היד לטלפון, עוברים לי מתחת לרדאר. שבוע דיברתי עם מישהו שאני מלווה, אך דיבר באמת על העומס של הקולות שלה, של התחושה של אני לא בסדר. איך כמעט כזה, בכל אינטראקציה זה עולה, זו תחושה שאני לא בסדר, אני לא מספיק, אני לא שייך. כמה זה מתיש, אנחנו מכירים את זה, נכון? ואז הוא סיפר לי על איזה רגע קטן שהיה עם הילדים שלו בחופש, שהם היו בים והיה כיף בגלים. אבל זה הוא סיפר על הדרך. ואז הוא חזר לכל שאר הרגעים, שהוא ניסה כן לצאת מהאימנויות ולפגוש אנשים, והתחושה שלו לא בסדר השתלטה. אמרתי, בוא רגע נחזור לרגע הזה. בים עם הילדים. מה לא היה שם? באותו רגע הרגשתי בסדר. עם הילדים שלי אני מרגיש בסדר. אבל זה לא מציק, וזה לא וואו. אז כדי להתחיל להתאהב בטעם של תודעה שהיא בבית, שאינה נגועה בתנודות האלה, אנחנו רוצים כזה לכוון את מה שלנו, את ההדשה, לרזולוציה נמוכה יותר. וברגעים הקטנים האלה שאני הולכת פה בשביל, פה זה זמן נהדר להתאמן וזה נכון, שאני הולכת פה בשביל ורואה חתול, רואה נמלה, רואה מישהו הולך לאט, והבדנה היא נעימה או אפילו ניטרלית. ניטרלי זה טוב. ובסדר קטן כזה, אני רוצה להזמין אתכם לעצור ולתת למיינדפולנס להגיע לשם. לעצור ולשאול את עצמכם איך זה מרגיש עכשיו. מה הטעם הקטנצ'יק של תודעה בשבריר שנייה שהיא בבית? וכמו לדגום את זה ולהכיר את הטעם הזה. אולי שמע לחלקנו אמורפי, אבל משפט יפהפה בעיניי של ישראל אלירז, שנוגע בזה, אומר ככה. כדי להיות לידינו, היש צריך מילים. וכדי שנהיה לידו, עלינו למחוק אותן. ואין לקצר את הדרך בין שתי התנועות. אז להתעניין ברגעים הקטנים נטולי הבעיה זה קצת למחוק את המילים. ומה זה הזה שכן צריך מילים? לוקח אותנו למקום שאי הנחת, רגעי החיכוך, רגעי ההזדהות, רגעי הרעש, הם המורים הכי טובים להרפיה. כי כשהאגרוף קפוץ, אנחנו מרגישים שהוא קפוץ. ולאט לאט אנחנו נלמד לפקוח אותו. אז אם הפוינטר הראשון שאני מציעה זה לזהות הרגעים הקטנים, הפוינטר השני שאני מציעה זה באמת להתעניין ברגעים של אי נחת. כי התנועה הרגילה שלנו כשמופיעות המחשבות הלא נעימות זה להמשיך more of the same. את כל היציבות שיש לנו, את כל התבונה שהבאנו של הדרמה, ברגעים של אי נחת להגיד מעולה תודה, יש לי כאן מורה להרפיה. יש לי כאן את המורה הכי טוב שאני צריך כרגע. כי זה אי הנחת שלי, והסיפור שלי. הוא הסיפור הכי טוב שאפשר ללמוד ממנו להרפות. ואז הבודה, כשהוא מדבר על ארבע אמיתות, הוא אומר בואו נבין ובואו נחקור, בואו נלמד. נסתקרן. נכון, הרבה פעמים אנחנו מדברים פה על חקירה ולא בדיוק ברור מה אנחנו רוצים כשאנחנו אומרים חקירה. לחקור אי נחת זה רגע לעצור שם, לנקות את השניות של טוב ורע, של בעיה ופתרון, לפגוש אותה מקרוב ולשאול איך זה מרגיש עכשיו. כשזה הסיפור שמסופר, איך זה מרגיש עכשיו בגוף. לא מה הוא מספר, אלא איך זה מרגיש עכשיו. אחד הדברים היפים עם כל הסיפורים שאנחנו הכוכבים שלהם, שבדרך כלל בשורש שלהם, הם די מדברים על אותו דבר. נקשות אשמה, הלקאה עצמית, בא לי עולם יותר טוב, כל החישובי מסלול למיניהם, מה אני יכולה לעשות. נכון? כזה אפשרויות לחיים, לעבור על כל האפשרויות. אני יכולה ללמוד ככה, לעשות ככה, לעשות ככה, זה ייגמר ככה, אני יכולה לעשות ככה, זה ייגמר ככה. כל סוגי המחשבות למיניהם. בשורש שלהם בדרך כלל יושב הצורך שלנו להרגיש בטוח, הצורך שלנו להרגיש נאהבים ואהובים. אז אם אנחנו יודעים שגם בסיפורים הכי מבאסים יושב הצורך הזה, אפשר לראות את אי הנחת כהזמנה לשמוע את הקול הזה שאומר אני רוצה להרגיש בטוח, רוצה להרגיש אהוב. במקום ללכת לשם, בעולם, בעתיד, איך אני אייצר את זה? עם מי אני אתרועע שייתן לי את התחושה הזו? איזה חיים אני אחיה כדי להרגיש ככה? כשהמחשבות האלה עולות, הן בעצם אומרות, אז למה לא עכשיו? למה לא לחזור עכשיו לפה? ולדעת שאני רוצה להרגיש עכשיו בטוחה ולשאול את עצמי, איפה אני יכולה למצוא ביטחון? לטפח בקולי את הקולות, בתוכי את הקולות הידידותיים. שאומרים, זה בסדר, כמו שאת עכשיו, זה בסדר. הרבה מהסיפורים נשמטים, כשפה מרגיש בסדר ובטוח. אז אי נחת כמפתח שאומר לנו, בוא נקשיב מה באמת קורה פה, בוא נהיה בקשר עם זה, כאן, בגוף, בחוויה, ובוא נשאל את עצמנו איך אני נותנת לזה מענה אמיתי ועמוק. לא בתרחישים אפשריים שהשתנו, אלא בחוויה פנימית של איך אני פוגש את התודעה הזו ברגע הזה. וזה לוקח אותי לפוינטר השלישי שאני רוצה להתייחס אליו, וזה אם אני מחפשת את המענה כאן ועכשיו, אחד הדברים שהדרמה מזמינה אותנו זה להתיידד ולאהוב. לא לדעת. כי כשהמיינד רץ ומייצר פתרונות, תסריטים ותרחישים, זה בדרך כלל כי לא נוח להישאר פה עם לא נעים בלי לדעת, שיש לו סוף מוגדר וברור ושיש לי מה לעשות איתו. זה משאיר אותנו באיזו תחושת חוסר אונים, או לפעמים פחד ממש. ואז אנחנו בונים מבנים שלא ממש עוזרים, נכון? החיצים הנוספים עליהם לא עוזרים. הם רק עושים עוד. הם מלבים את חוסר העונים, כי אנחנו יודעים שזה לא יעזור עכשיו. אם אני אחשב את כל המסלולים 20,000 פעם, זה לא יעזור. כי משהו בנו יודע שהעתיד איננו, וזה סתם איזו תנועה חסרת שקט, שמזינה עוד חוסר שקט. אז איך אנחנו הופכים את הקרקע הכי בטוחה, לשהות בה לקרקע של אי הידיעה. אם אנחנו יודעים שהסיפורים האלה, הביטחונות המדומיינים, הם כמו מין חולות כאלה ששמים עליהם את הרגל והם נושרים. יש לזה שם, נכון? חולות נודדים? חולות נודדים. תובנים? זה סוג אחר נראה לי, אבל חולות תובנים זה טוב. שמים את הרגל ותובעים, או שהחול נשמט לנו מתחת לרגליים. אז איך זה להפסיק לחפש את הקרקע הזאת? ולקחת נשימה עמוקה ולהגיד, אין לי מושג. אין לי מושג איך יראה העתיד. והאמת היא שגם אין לי מושג על הבן אדם שמולי. כן, להסכים לו לדעת בכל כך הרבה רמות. כשהייתי צעירה, חזרתי לארץ, התחלתי להתרגל בגיל 20, אז בגיל 22 חזרתי לארץ אחרי שנתיים תרגול, פגשתי את סטיבן. איזה הקלה זאת הייתה. חשבתי שלא הברירה אלא לחזור לחיות בהודו. ואז עשינו פה, חזרתי לארץ ישר להליכת שלום שעשינו כאן, בימים ההם, שעוד דיברו על שלום. והלכנו ככה מתל אביב לירושלים 10 ימים. וביום הראשון או שני, אני חושבת, עמדתי בתור לארוחת צהריים, וסטיבן עמד לפניי ופטפטנו. זה לא מה שרציתי להגיד, אבל אני אספר לכם, פטפטנו. וכאילו, היה לי הקלה, אמרתי, אוקיי, בסדר, אני מוכנה לחיות פה. אם הוא קיים כאן, אני מוכנה לחיות כאן, נכון? מה שיש את סטיבן. ואז ככה התחלתי... נכון, חבל. ואז באמת התחלתי ככה להתנדב מטבח אחרי מטבח אחרי מטבח, היה לי הרבה זמן. והייתי מנהלת מטבחים. מנהלת מטבחים של תובנה, לזמן מה. ובאחד המטבחים, אז היה תורנות פינת תה לכל היום. באחד המטבחים הייתה מישהי שהייתה תורנית פינת תה, אישה יחסית מבוגרת. והיא, נכון, סיפרתי את זה פעם. והיא כל היום נקטעת הפה. איי, אסור להקליט את השיחות. אין מה לעשות, תקשיבו, אי אפשר להמציא סיפורים חדשים כל הזמן. הסיפור שסטיבן סיפר בבוקר, המתוק כל כך על הנכדה שלו, שמעתי אותו. לא פעם ולא פעמיים, זה לא נמאס. אין מה לעשות, אנחנו בני אדם. anyway. אז היא נקטעה את הפינת תה, שוב, 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 ובהמון המון 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 ככה. קיצור, אבל כל היום היא נקטעה את הפינת תה. ואני כאילו עומדתי מהצד, כאילו היא לא מתרגלת. מה פינת תה? שתלך לעשות מדיטציה בהליכה. ובאתי לסטיבן ואמרתי לו, שבישיבת צוות בערב אמרתי לו, להגיד לה משהו? היא לא רצינית. אני מה את יודעת? אולי היא מסתכלת על הנמלים, שולחת להם מתה. כאילו, אין לך מושג מה קורה שם. בסדר. לקחתי אותו בערבון חלקי, לא לגמרי. השתכנעתי. ואז בסוף ריטריט של שבוע, לא של סופש, יש מעגל שיתוף, שמשתפים ככה ויש הזדמנות לדבר. ואותה גברת נתנה לי שיעור של הלייף. היא אמרה, נתתי לעצמי את הריטריט הזה, מתנה ליום הולדת 60, נדמה לי זה היה, יום הולדת עגול וגדול. זה הריטריט הראשון בחיים שלי. ובאתי אליו אחרי שאני החלמתי ממחלת הסרטן. ורגעי השיא שלי בריטריט היו בפינת התה. כל פעם שניקיתי את פינת התה, הרגשתי שאני ממרקת את פינות הלב שלי. אבל אנחנו לא לומדים כל כך מהר, נכון? כאילו, אם באמת הייתי לומד את השיעור באותו רגע, הייתי יודעת שאני לא יודעת כלום. מורידת הכובע, ויודעת שאני לא יודעת כלום. אבל זה לא נוח לא לדעת. אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו כל פעם מחדש כמה זה נעים בעצם לא לדעת. ומתי אנחנו נזכרים בזה הכי הכי טוב? כשקשה. כשקשה ואנחנו מנסים להיאחז, אולי זה, אולי זה, אולי זה, אולי זה. זה הרגעים, הרגעים של הדוקה הגדולה הרבה פעמים, זה הרגעים שמלמדים אותנו הכי טוב לשמות. להסכים שאין לנו מושג מה יקרה מחר, מה יקרה בשנייה הבאה. אבל לא מתוך איזה קורבנות, אלא מתוך מקום מלא עוצמה. אין לי מושג מה יקרה, אבל מה שאני כן יודעת, מה שהדרמה מציעה לי, זה שיש לי פה אוצר שנקרא תודעה ערה. ואם אני שואל את עצמי, איך אני רוצה לפגוש את הרגע הזה? האם אני רוצה לפגוש אותו במאבק, בהזדהות, או שאני רוצה להביא אליו את כל האיכויות הנאצלות שאני מטפחת על הקרית, והופפולי לא רק על הקרית, בטוח לא רק על הקרית, ואת כל התבונה שיש לי. איך אני פוגשת את הרגע הזה? זאת השאלה הטובה ביותר למען העתיד שלנו. הרבה יותר מלהרגיע את עצמי בתרחישים, או אני יושבת פה בישיבה לא טובה, לא טובה, בריטריט הבא. ריטריט הבא יהיה בסדר, אני אגיע בשלב יותר רגוע בחיים, יהיה מורה אחר, לא יהיה כל כך חם בין דור, ויהיה פחות זבובים. אז אני אבין משהו יותר טוב על החיים. פטור. אנחנו מרגיעים את עצמנו כל הזמן על ידי סיפורים. איך זה להגיד לא תודה? ואם אני מספרת סיפורים, כן, אני מספרת סיפורים, אי אפשר להפסיק לספר סיפורים. לדעת שהם סיפורים, לבחור סיפורים טובים לספר, עדיף. סיפורים של הכרת תודה, למשל, זה יופי של סיפורים. סיפורים של אמון, שאני לא יודעת מה יהיה, זה גם סיפור להגיד את מה יודעת מה יהיה. אבל עד עכשיו היה די בסדר, כשהיית נוכחת והבאת את מלוא נוכחותך לסיטואציה, כנראה שגם בעתיד יהיה בסדר. זה סיפור יותר טוב מתרחישים למיניהם. אז ללמוד לטייל בעולם התודעה בלי וייזים וגוגל מפס. יותר ככה, כשאנחנו מבטרים על הגוגל מפס והווייזים, יש מקום למשהו אחר, נכון? למצפן הפנימי יותר להישמע. לפעמים שאנחנו נוסעים עם הווייז, אנחנו כאילו יודעים שזאת לא הדרך עכשיו, נסענו בדרך הזו מיליון פעם, אבל הווייז אומר, אז אנחנו מקשיבים לו. איך זה באמת ככה לנקות את הווייזים שבתוכנו, ואת הגוגל מפסים, להתחיל לתת לבטן יותר לדבר, ולשאלה המופלאה של מה יש בי בלב תודעה האלה כרגע, שיכול לפגוש את הרגע הזה באכפתיות, בעניין, עם פחות אני ושלי, ויותר פתיחות ושייכות למשפחת הדברים שאנחנו. אחד הרמזים שזה קורה לי, הרגעים שבאמת כזה האמון והתחושת בית באי הידיעה מתעצמת, זה שאני יכולה כזה פתאום להרגיש איזה רטט של התרגשות, שכאילו שמשהו הולך לקרות, ואין לי מושג מה. כאילו זו תחושה שמשהו הולך לקרות, ואז שאני שואל את עצמי מה, אין לי מושג. אבל יש משהו באי הידיעה הזו כשהיא נהיית כזה, זה בסדר. שיש לה טעם של הרפאיה שמביא איתו, וואו, כן, משהו הולך לקרות. החיים הולכים להמשיך לקרות. והם יכולים להיות, אם אני לא אפריע להם, עשירים וצבעוניים ומרתקים. עוד משפט של ישראל אלירז לגבי זה. הוא אומר ככה, אני חושב שמשהו יקרה בקרוב, וחשבתי לספר לך על כך. אם זו אינה ידיעה מרעישה, זה משום ששכחנו את פלא היותנו בתוך העולם. זה הרבה יותר מרעיש ומפליא לתת לחיים להפתיע. כי הם במילא מפתיעים, נכון? גם שאנחנו מתכננים אותם הם מפתיעים. אבל אז אנחנו מאוכזבים ומתוסכלים. למה לא לחסוך את זה מראש? והזמנה הרביעית להתיידד, להתאהב באיכות של הרפאיה, בתודעה הפתוחה, במרחב שנפתח, כי אנחנו לא עושים את זה. זה באמת ככה, אנחנו מדברים הרבה על הסיפורים, וסטיבן הזכיר את זה שאנחנו המקרן. לא, הוא לא הזכיר את זה שאנחנו המקרן, אני רציתי להגיד. הוא הזכיר את זה שאנחנו המסך, נכון? ואחד הדברים שקורים, אנחנו שמים לב לסיפורים ולדפוסים ולתנאיות, אנחנו לומדים את העצמי. לפעמים אנחנו קצת שוכחים לעבור לחלק הבא במשפט. איך ללמוד את העצמי זה לשכוח את העצמי. פעם איזה מישהו לפני שנים אמר לי פה באיזה קבוצה, אוקיי, אני שם לב להכל. אני יושב פה ואני מרגיש כמו שדרן כדורגל מעולה. את כל המשחק יש לי. So what? זה יכול להרגיש ככה, אם אנחנו מפספסים את החלק של ככה, ללמוד את העצמי זה לשכוח את העצמי. מי זה זה שיודע את הסיפורים? נכון, ביום יום כל זה מתרחש עם הרבה פחות ידיעה, עם הרבה יותר שכחה. מה זה הדבר הזה שיודע את הסיפורים? ואיך זה להתעניין בידיעה עצמה, פחות באובייקטים, זה הולך עם היד והצל, פחות בצללים, בהולוגרמות, שהסיפורים שלנו שולחים על העולם המדומיין שאנחנו חיים בו, ויותר במקרן עצמו. תנסו לראות אם יש איזו תחושה, נכון, כל מצבי התודעה שפגשנו פה בימים האחרונים, משתנים, חולפים, נעימים, לא נעימים. האם יש איזשהו טעם שמלווה? No matter what. משהו בנו שיודע את הנעים ואת הלא נעים, שיודע את הסיפורים וגם את רגעי השקט ביניהם. ואיך זה ממש ככה לשאול את עצמנו מדי פעם? מה זה? מי זה? התודעה שיודעת את עצמה. ואיך זה גם כשהסיפורים ממשיכים? כמו להישען אחורה, פנימה, אל הידיעה עצמה, שלפני ובתוך ואחרי כל הצורות והמילים. ללמוד את העצמי זה לשכוח את העצמי. לשכוח את העצמי זה להיות באינטימיות עם כל הדברים. להיות באינטימיות עם כל הדברים זה להרשות לגוף ומיינד לנשור. אז ללמוד את האישי ואת הדפוסים ואת הרגלים ואת ההזדהויות מלמד אותנו איך לשכוח. קצת את עצמנו. לשכוח את עצמנו, מלמד אותנו על הבית שאנחנו שייכים אליו, שאולי הגבולות שלו הרבה יותר רחבים וגדולים מזה. ואיך אפשר ככה עוד ועוד, כי זה מה שהדרך הזו מלמדת אותנו, לפתוח ולאהוב. גם אם זה מפחיד לפעמים, ואני קצת מרגיש באוויר או חסר קרקע, להיות שייכים לאיזה בית יותר נטול גבולות מהסיפורים הקטנים והמוכרים. ההתלבטות הקבועה שלי, אם לעצור פה או להקריא את השיר. אני אקריא את השיר, למרות שתמיד נראה לי שזה מספיק. השיר מדבר על ההרפיה הגדולה מכולם. הסוף. ומה הוא מזכיר לנו על הסופים וההרפיות שאנחנו מוזמנים אליהם כל רגע. של משוררת בשם מרי אוליבר. לכשיבוא המוות, כמו דוב רעב בסתיו, כשיבוא המוות ויטול את כל המטבעות הזוהרים מארנקנו, מארנקי, כדי לקנות אותי ויסגור את הארנק בתפיחה. אני רוצה לעבור את מפתן הדלת מלאת סקרנות. תוהה, איך זה יהיה שם בבית החושך? ולכן אני מתבוננת בכל הדברים כבאחוות אחים ואחיות. ואני חושבת על כל דבר חי כעל פרח, נפוץ כחרצית בשדה, ויחיד ומיוחד כמוה. וכל גוף אריה אמיץ ומשהו יקר לאדמה. כשהכל ייגמר, אני רוצה לומר, כל חיי הייתי קלה נשואה להשתאות. הייתי החתן חובקת את העולם בזרועותיי. אז בואו נשב קצת בשקט.